שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. היום אני עם יעל מילגלטר. יעל היא יועצת לניהול עמותות וגופים ללא מטרות רווח. היי יעל, מה שלומך?
ענן, מה שלומך? תודה.
יעל, אני ראיתי איזה פוסט בלינקדין של דנה נאור שכתבה שהיא שמעה הרצאה שלך על מודל ששת השאלות, ואני לא מכירה את המודל הזה, וזה סקרן אותי כי אני מכירה די הרבה מודלים, ופניתי אלייך כדי לדבר על המודל הזה. אז זה מודל שפותח במקור בשביל צוותים וארגונים, ואת יכולה לספר עליו בכמה משפטים?
בטח. אז באמת הוא פותח על ידי חברת ייעוץ אמריקאית שנקראת The Table Group, שגם המקים של אותה חברה כתב על המודל הזה ספר, שנקרא The Advantage, אפשר גם לתת קישור
כן,
אליו
אפשר,
וככה
אפשר
להכיר
קישור.
אותו. ובאמת הוא פותח מתוך הבקשה של לקוחות שלהם שפנו אליהם, ללוות אותם בתהליכי ייעוץ אסטרטגי לעסקים שלהם. Mm-hmm. לממש את הייעוד שלו בעולם ולהצליח. ובעצם המנכ״ל והמקים של אותה חברת ייעוץ מתאר שהוא קפה באותו רגע שפנו mm-hmm. אליו. כי הוא הבין שאין להם מודל. ויש כנראה ציפייה מהלקוחות שלהם שיהיה להם מודל, כמו כל חברת ייעוץ מקצועית. אז הוא שלח את הצוותים שלו קודם כל ללמוד את המודלים הקיימים, והם חזרו אליו בעיקר מאוכזבים. זאת אומרת, הם אמרו שהמודלים הם נורא מורכבים ומסובכים, לפחות מודלים לתכנון אסטרטגי, כמו שהלקוחות הגדירו את זה. לוקח הרבה מאוד זמן ללמוד אותם ולהשתמש בהם. זה לא רוח הייעוץ שהוא רצה לתת, ושהם ידועים בזאת שנותנת, ושהם נותנים, והוא בעצם הבין שהם צריכים לפתח מודל משלהם. וזה מה שהם עשו.
מהמם. אז תגידי, יש הרבה מודלים שמשתמשים בהם בעולם העסקים. יש את מודל גו, יש מודל סוואט, יש מודל סמארט, יש, את יודעת, בטח עשרות צירופי אותיות כאלה שאפשר לדבר עליהם. מה הייחוד של המודל הזה?
אז אני חושבת שהייחוד שלו אולי הוא בשני אופנים. קודם כל הוא באוסף השאלות האלה. גם ממציא המודל אומר, כל שאלה בפני עצמה היא לא ייחודית או חדשנית, אבל הייחוד הוא לשים אותן ביחד, ולטעון שגם, שחייבים לענות על כולן כמכלול. גם אם לא עונים על אחת מהן, אז בעצם אין את הבהירות שתוליד את האסטרטגיה. ותכף אולי ניגע בשאלות ואנחנו נראה את זה. הייחוד הנוסף, אני חושבת, הוא סביב המוטיבציה בעצם לפיתוח של המודל, מודלים אחרים אולי שפותחו, הם באמת פותחו כמודלים לייעוץ אסטרטגי בלבד, mm-hmm. והם באמת שואלים שאלה אחת ממוקדת, מה המטרות ואיך נגיע אליהם, שזה במהות אסטרטגיה.
כן.
המודל הזה אומר, זה לא מספיק. מי כמונו יודעות, הרבה פעמים שאלנו את עצמנו מה המטרה, mm-hmm. ואפילו תכננו דרך להגיע אליה, אבל לא הגענו.
כן, כי אז החיים.
החיים, והרבה דברים קרו לנו בדרך ובעצם לא הצלחנו. אז המודל הזה בעצם אומר מראש, זה לא מספיק רק להגיד, כמו אולי המודלים האחרים שתיארת, למשל סמארט. Mm-hmm. הוא מדבר על מטרות, סמארט
נכון,
גולס,
נכון.
וזהו. אז המודל הזה אומר, צריך לשאול שאלות נוספות שנוגעות למשהו שהם קוראים לו בריאות ארגונית.
Okay.
שאם ניקח אותו אלינו, זה הבריאות האישית. מה הכוונה? אנחנו יכולים לתכנן את התוכנית הכי מפוארת. אבל אם למשל בדרך אליה, אנחנו נפעל בכל הכוח להשיג את התוכנית הזאת, ויהיה לנו מחירים בריאותיים, אישיים, mm-hmm. נפשיים או רגשיים גבוהים, כנראה שלא נצליח, לא נגיע ליעד. גם בארגונים, המודל הזה אומר, אם הארגון עצמו הוא לא ארגון שיש לו את הבריאות הנדרשת, הוא לא יצליח בתוכנית mm-hmm. שלו. וזה שונה מהרבה מודלים שמתרכזים רק בתוכנית.
רק בביזנס.
רק בעצם. בביזנס כן. בעצם. וכאן הוא בעצם אומר, הדבר הייחודי שמבדיל את הארגון ונותן לו את הכלים להצלחה, הוא הבריאות הארגונית שלו. ולתוך זה יוצקים אסטרטגיה ותוכנית פעולה. לכן לספר קוראים The Advantage. ה-advantage mm-hmm. הוא זה. אז גם ברמה האישית, וזאת בעצם התפיסה, והיא שונה מהמודלים האחרים, שמתרכזים בשאלה אחת ולא באחרות.
זה ממש מעניין, את יודעת, זה כאילו את אומרת את זה, וזה נשמע, וואו, ברור שאמורים לקחת בחשבון את הדבר הזה, כי אם אני מסתכלת על עצמי, אני אתכנן לעצמי, נגיד את הדברים שאני רוצה לעשות ביום, וביום יש 24 שעות, אבל לא באמת, כי צריך לישון.
נכון.
אבל כאילו, את אומרת, בוא ניקח בחשבון גם את זה בעצם.
בדיוק. ובעצם, באותה מידה שאנחנו מתכננים את התוכנית, אנחנו צריכים גם לתכנן את הדברים, בעצם את הקונטקסט שבתוכה היא תתבצע. אז בחיים האישיים שלנו אולי זה השינה, או התחומים האחרים של פנאי, של איזון, של הגישה שבה אנחנו ניגש לדברים, ותכף ניגע בזה. ובארגון זה יכול להיות, למשל, הפוליטיקה הארגונית, המוטיבציה של העובדים, כמה כיף לעבוד אצלנו, דברים שהם הם soft, כן. אבל הם בעצם המהות של, של הארגון, והטענה במודל הזה שבלי שנתייחס אליהם, אנחנו לא נוכל להצליח.
אז אולי זה קצת שפתני בעצם מה שביקשתי ממך לעשות פה היום, למצוא את החיבור הזה בין אסטרטגיה בעבודה לבין אסטרטגיה בבית. אבל בעצם את אמרת את זה כבר, שגם בבית אנחנו לפעמים מציבות לתנו, ובבית זה לא חייב להיות בבית, את יודעת, מגדרי של נגמר. כלים וכביסה ולא יודעת, זה יכול להיות לרוץ מרתון.
נכון.
או לא יודעת, למצוא עבודה אחרת, כאילו אני גם מכלילה את זה בבית ולא בעבודה. ובשביל לעשות את הדברים האלה, כדאי שתהיה לנו איזושהי אסטרטגיה.
נכון, לגמרי. זאת אומרת, השאלות שיש במודל, שהן שאלות כמו למה הארגון קיים, או מה הערכים הארגוניים, שאלות שמי שמתכנן או עוסק עם ארגונים מכיר אותם, הן בעצם רלוונטיות גם אלינו, והמודל, כשחושבים עליו ברמה האישית, לי זה גרם לדמיין איזשהו מצב, שאת הזמנת אותי לדבר על זה, שאיך היה נראה העולם עם כל אחד, כל אחת מאיתנו יוצרים, לשאול את עצמנו, רגע, מי אני? מה הערכים שחשובים לי? לאן אני הולך? איך אני אגיע לשם? כן? מה חשוב לי כרגע? איזה משמעות היה לזה, לאיך שהיום-יום היה מתנהל?
לגמרי.
אז זה בעצם הרלוונטיות של זה לחיים האישיים, במובן
הזה. כן, זה בעצם מין גלגל כזה, שאם אני יודעת בחיים האישיים שלי מה אני רוצה ואיך אני אגיע לשם, אז אני בעצם אעבוד במקום שמשרת את המטרות האלה, ואז גם הארגון יתרם יותר וגם אני יתרם יותר וזה...
בדיוק, וזה יזין אחד את השני.
כן, ממש. טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור ממש לתוך המודל, ואנחנו נשאל כל שאלה בתורה, ונענה עליה גם מהצד הארגוני וגם מהצד האישי.
בסדר גמור.
אז השאלה הראשונה בעצם היא, למה אני קיימת, או למה החברה קיימת?
נכון. אז באמת ששואלים את זה ברמה של החברה או הארגון, הכוונה היא מה מטרת על האידיאליסטית, שהארגון פועל להשיג, ושבהשגתה הוא תורם לשיפור העולם בדרכו. זה ממש ההגדרה במודל, הגדרה די ארוכה. אני חושבת שמה שיפה בה זה שהיא, במודל הזה, הכוונה היא שלכל ארגון יש מטרה כזאת, לא רק לעמותה או לגוף פילנטרופי, אלו שאני מתמחה בהם אוהבת ללוות, גם לחברה עסקית, זאת אומרת גם לחנות נעלי נוחות אורתופדית בשכונה שלנו, המטרת על שלה היא לא למכור נעליים. יכול להיות שהמטרת על היא לשפר את איכות החיים ואורך החיים של הלקוחות שלה. וזאת המטרה המהותית של אותה חברה שבדרך עושה את זה בצורה עסקית. במובן האישי זה בעצם לקחת את אותה שאלה ולהפוך אותה לאינדיבידואלית. זאת אומרת, מה הייעוד שלי שבמימוש שלו אני בעצם תורמת ומקדמת משהו בעולם? ואני חושבת שמה שיפה בשאלה הזאת, קודם כל היא, שוב, היא נוגעת היא אמנם נוגעת אליי, אבל היא ממקדת אותי על מה אני עושה עבור העולם, כן? מה הייעוד שלי החוצה?
כשאת אומרת עולם, אבל זה כאילו מאוד גדול.
נכון.
אני חושבת שאולי אפשר למקד את זה, אם אני מסתכלת עליי בתור אימא נניח. אז העולם הוא אני והילדים שלי, הוא אני ובן הזוג והילדים. מה אני בעצם בשביל העולם הזה?
נכון.
או מה אני, אם אני לוקחת את זה עוד צעד אחד בזום-אוט, אז מה אני בכיתה או בגן, או מה אני בבית ספר, או מה אני בשכונה?
לגמרי. ואני אגיד שמה שיפה במודל, אני חושבת, זה ש... התפיסה אומרת שזה אותו ייעוד בכל הזירות שאת הרגע נתת כדוגמה. זאת
וואו.
אומרת, במהות, בדרך כלל, אם ממש זיקקת את זה לעצמך, אז זה לא שיש לך ייעוד מסוים בקריירה, וייעוד אחר עם הילדים, וייעוד אחר בגן.
מעניין.
יש לך בעצם ייעוד אחד, שהוא נמצא בכל הזירות האלה, והוא נורא ממקד. אני אתן אולי דוגמה אפילו מעצמי, אוקיי? אז הייעוד שלי, כמו שאני רואה אותו, הוא בעצם במהות לסייע לאחרים לממש את הייעוד שלהם. אני חושבת שזה באמת המהות שלי כאן. עכשיו, היא בעצם, אם אנחנו נסתכל בכל תחומי החיים, היא שזורה. זאת אומרת, בגלל שזה הייעוד שלי, אז הקמתי עסק שהמהות שלו הוא לסייע למנכלים של עמותות לממש את המטרות של העמותה. כשאני האימא שאני רוצה להיות, זה לא תמיד, נכון? אבל כשאני באימא שאני רוצה להיות, בייעוד שלי, אז אני בעצם עוזרת קודם כל לשלושה בנים שלי למצוא מה הייעוד שלהם, להבין מהו, לעצמם, ואז לממש אותו. וכשאני, באיזושהי מידה, כשאני, בוא נאמר, היועצת שאני רוצה להיות, אז אני עוזרת למנכלים שאני מלווה, בעצם להבין שרק אם הם יממשו את הייעוד שלהם עד הסוף, כנראה שהארגון שלהם גם יממש את האימפקט שהם חלמו להביא לעולם. וגם שניהלתי, זאת אומרת, בתפקידים ניהוליים, שזה הרבה פעמים מי שפונים אליי, אני חושבת שהתקופות שהייתי באמת בייעוד שלי, זה כשניהלתי את העובדים שלי, ממקום שמצמיח אותם, להיות הגרסה הכי טובה שהם יכולים להיות, הכי פרועה שאפשר לדמיין, וזה מה שהם מביאים לארגון. האם תמיד הייתי בייעוד הזה? לא. אבל הוא בעצם אותו ייעוד, בכל המקומות.
נכון.
וזה החוזק של זה, שכשמזהים את זה או מגדירים את זה, אני חושבת ברמה האישית.
ובעצם כשאין לך את ההגדרת ייעוד או מדויקת הזאת, אז בעצם את לא מממשת פוטנציאל, או במקרים גרועים יותר עלולה אפילו להזיק.
נכון, וזה, אני חושבת שזה איזשהו מצפן, שכל הזמן מחזיר אותך לעצמך, או ארגונית מחזיר את הארגון למטרה. זאת אומרת, בתקופות שאני לא בייעוד, אז אולי אני מרגישה שאני בעצם לא מנהלת את העובדים שלי כמו שהייתי רוצה, או שאני לא בנוכחות כאימא כמו שאני רוצה להיות. ואני מתחילה להרגיש את זה, בעצם בסביעות רצון שלי, בתחושה שלי, בעצבנות שלי, וכשיש לי את ההגדרה, זה עוזר לי רגע להשתמש במצפן הזה, לחזור לעצמי ולהגיד, רגע, אני לא עושה את זה בדרך שהיא מממשת את המטרה שאני הגדרתי לעצמי. ואני חושבת שבמציאות המורכבת שיש היום, גם האישית, גם הלאומית, כן. גם בחברות, זה משהו שהוא בלעדיו אפשר ללכת לאיבוד מאוד בקלות.
אני מסכימה, ועולה לי מחשבה שאני לא יודעת אם זה נכון להגיד אותה, אבל אני בכל זאת אגיד אותה ש... היה פרסום של אחד מהמשרדים, ממשרדי הממשלה שהומצאו בשנים האחרונות.
הזאת, כן.
פרסמו מהאתר של המשרד, כלומר לא איזה משהו סודי, את המטרה, את המישן של המשרד, שהייתה בנויה מארבעה משפטים, שגם כשקראתי אותם שוב ושוב ושוב, לא הצלחתי להבין מה המטרה של המשרד הזה.
אוקיי.
ובעצם זה מה שהוביל אותי לשאול אותך קודם, אם אני, כשהמטרה לא ברורה, אם אני יכולה גם להזיק.
בהחלט. אני חושבת שבמידה מסוימת כן, כי נכון, זה לא נוכל בעצם לשרת את המטרה בצורה כן. ברורה, ואני אגיד שגם מה שזה עוזר זה שהרבה פעמים המציאות לא מאפשרת לנו לממש את הייעוד הזה כמו שתכננו, אבל אם הוא ברור לנו, אנחנו יכולים לחזור אליו.
נכון, ולממש אותו בדרך אחרת.
בדרך אחרת. כן. ניקח את הדוגמה הפשוטה של אותה חנות נעליים אורתופדיות, אז אם נלך לתקופת הקורונה, הם היו צריכים להיסגר, והם לא יכלו למכור כרגיל. אבל אם הייעוד שלהם ברור להם, אז יכול להיות שהם יכולים למצוא דרכים יצירתיות נכון. אחרות לממש אותו באותו זמן, בין אם זה למכור אונליין, או לעשות סדנאות ללקוחות שלהם על אורח חיים בריא.
כן.
כי הייעוד שלהם הוא לשפר
ברור,
את איכות החיים.
ברור, כייעוד ברור.
כן, והם יכולים להיות יצירתיים סביבו. כשהוא לא ברור, אז אפשר לשקוע בדאגה שהחנות לא יכולה להיפתח, ואיך נתפרנס, ומה נעשה, ולאבד בכלל את המטרה שלשמם פתחנו את החנות מתחתחילה. וככה אני חושבת גם ברמה האישית במידה מסוימת.
אז אנחנו נעבור לשאלה השנייה. איך אני מתנהגת בעולם?
כן. אז זאת שאלה שהרבה פעמים היא מבלבלת, לא מבינים למה הכוונה. כן. הכוונה במודל הזה היא לערכים שלנו.
אוקיי.
למעשה, לערכים שחשובים לנו ושאנחנו מתנהלים לפיהם. אני חושבת שמה שייחודי במודל הזה, זה שרוב המודלים, גם הקודמים
נכון,
שציינת...
נכון, מדברים על ערכים, כולם.
נכון. אז הם בדרך כלל מדברים על ערכי ליבה. הערכים שחשובים לנו, ואומרים לנו להגדיר 3-5 ולהתרכז בהם. שם המודל לא שונה. איפשהו שונה, זה בשתי קטגוריות נוספות שהוא המציא, שהן יחסית מקוריות וייחודיות. אז באמת הקטגוריה הראשונה של ערכי ליבה, שהיא דומה במידה מסוימת לאחרים, היא בעצם מי שאנחנו כבר, אוקיי? אנחנו כבר חיות לפי הערכים האלה. ואנחנו מוכנות גם לשלם מחירים כדי לשמר אותם. זאת אומרת, אם לי יש ערך שחשוב לי של חופש או משפחתיות, אז אני, ואני מודעת לזה ורוצה להתנהל לפיו, אז אני אנהל את הבחירות שלי בהתאם. כן. זאת אומרת, אולי אני אוותר על הזדמנות לתפקיד ניהולי מאוד מאוד בכיר.
כדי לשמור על הזמן שלי בבית.
כן, שמה שיפה, אני חושבת שזה נותן לנו פרספקטיבה אחרת על הבחירה הזאת. יכול להיות שבלי הזיהוי של הערך, היינו קוראות את הבחירה הזאת כוויתור,
נכון.
או פחד, או תסמונת מתחזה כזאת, שאת לא מעיזה ללכת לתפקיד הבא.
או בוחרות לא נכון, ואז מבלות את התקופה
לגמרי.
הבאה במרמור.
ממש, ובמרדף אחרי הזמן, ואחרי הערכים שהיו חשובים לנו שהלכו לאיבוד. וכאן זה בעצם בחירה אמיצה, זה לא ויתור.
נכון.
שיפה, שהיא אומרת לא, זה כל כך חשוב לי, שאני הולכת לוותר על הדבר הזה, בשביל לשמר את המשפחתיות שחשובה לי. אז זאת הקטגוריה הראשונה, ושהיא דומה לאחרות, אבל אולי השאלה הזאת של... או התיאור שלה כאני מוכנה לשלם מחירים כדי לשמר את זה, היא מזקקת פה נכון. את הדבר. אוקיי. הקטגוריה הבאה היא בעצם ערכים שאפתניים, אוקיי? ערכים שאנחנו שואפות אליהם. מה זאת אומרת? ערך שאני מאוד רוצה, שהוא יהיה מי שאני, אבל זה עדיין לא מי שאני באמת בעולם, אוקיי? אז נתן דוגמה אליי, זו דוגמה שאני הרבה פעמים נותנת, כי מי שמכיר אותי או מכירה אותי, יודעת אותה מקרוב אליי. לי יש ערך מאוד, שהוא חשוב לי מאוד, של איזון. איזון בחיים, בין פנאי, קריירה ומשפחה. ואני מוכנה לעבוד מאוד קשה להשיג אותו. אבל אני עדיין עובדת קשה להשיג אותו.
כן.
זאת אומרת, מי שמכיר אותי יודע שהלוז שלי בתקופות מסוימות של החיים שלי, הוא אולי הדבר הרחוק ביותר מאיזון שאנחנו יכולות לדמיין. ואני עדיין עובדת להביא אותו לשם. במובן הזה, זה עוד לא בלי מאמץ. אז בשבילי זה ערך שאפתני. הוא עוד לא מי שאני, באמת. וכל אחת אולי יכולה לחשוב מה, בהגדרה הזאת, מה זה הערך הזה בשבילה, שהיא היא מוכנה לעבוד בשבילו, ברגע שהיא תגדיר אותו, והוא יהפך להיות מי שהיא, הרי המטרה היא שהוא יהפך להיות ליבה.
את יודעת, זה שאת נתת לזה שם עכשיו, שזה ערך שאפתני,
נכון.
זה פותר פה איזושהי דילמה, כי אני כאילו לא יכולה עדיין להגיד שאני באיזון, אבל אני כן רוצה להגיד שאני באיזון, כי נכון. אני כן רוצה להיות באיזון, וזה שאת נותנת לזה שם, ואת אומרת, אוקיי, זה ערך שאני שואפת אליו, זה קצת מרגיע.
נכון, וזה נותן מקום פשוט לעוד ערכים. הרבה פעמים יש איזו מלחמה לבחור את נכון. השלושה שהכי חשובים לך, שהם ערכי הליבה שלך, ולוותר על אחרים, או לא להבין איפה הם ייכנסו, או להגיע לרשימה אינסופית כן. של ערכי, נכון? כן. שכבר זה לא מגדיר נכון. שום דבר. גם לחברה, אגב.
זה מגדיר
את כולם.
אוסף גנרי או, של נשים.
בדיוק, או אף אחד, כן. כי מי באמת חי לפי כל כך הרבה ערכים בו זמנית. אז אני חושבת שזה מאפשר בעצם להבין מי את כבר, לחגוג את זה, ומי את רוצה להיות, וששם את מתמקדת. הקטגוריה השלישית היא אולי הכי מקורית, והיא הערכים השגויים. הם בעצם ערכים שהם כן מי שאנחנו היום, אבל לא כי התכוונו, ולא כי אנחנו רוצות, אלא כי זה התהווה, זה נהיה מי שאנחנו, לאורך החיים. ובעצם זה לא דווקא בחירה, וזה ברוב הפעמים גם לא ממש משרת אותנו כבר. אז אפשר לתת דוגמה לצורך העניין, אני אתן מעצמי שוב, שאני אדם שערכים של עשייה ויוזמה, אולי הבנו את זה מבעיות האיזון שלי, בהחלט חשובים לי. אבל עם השנים אני חושבת שהאמונה בערכים האלה, היא יצרה אצלי איזשהו יוזמת יתר ועשיית יתר בתקופות מסוימות. הנעת יתר אולי אפשר לקרוא לזה. שבעצם היו תקופות שאני כל הזמן הייתי בעשייה. אני לא עצרתי, אני לא לקחתי מנוחה, לא כך נשמתי, לא התבטלתי. וגם בבית, אם ניקח את זה לא למקומות המקצועיים, הייתי בדוינג.
כן.
וקיבלתי את השיקוף אולי הכי חזק לזה מהילדים. זאת אומרת, הילדים שלי כן יודעים להיות בחוסר עשייה יפה דווקא. כן. במנוחה, בבטלה.
להבין... לי אני מקבלת הפידבק הזה מהבן זוג, שיודע להיות בחוסר עשייה. ו...
יפה. אז בדיוק, זה תמיד המראה אולי כן. הכי חזקה. ולפעמים אפילו בהערות, הם היו בעצם, אומרים לי על זה משהו, זאת אומרת, וואי, אמא, את באיזשהו עיסוק פה, או את נורא עסוקה בזה, ותראי אותנו, אנחנו נחים רגע. זה גרם לי להבין שאצלי זה ערך שגוי כרגע, בתקופה שהרגשתי ככה. זאת אומרת, זה כן מי שאני, אבל זה לא מה שאני רוצה להיות. וזה לא משרת אותי, כי אני רוצה להיות מישהי שהיא יודעת לנוח, להתמשאב, לקחת הפסקה, להתבונן. אז מבחינתי זה נהיה איזשהו ערך שגוי שאני, בניגוד לקודמים, אולי משהו שאני שואפת להיות, זה משהו שאני שואפת קצת להוריד,
לא להיות,
להחסיר מהחיים שלי. ויש בזה גם כוח, כי המודל טוען שאין חברה, ואם אנחנו ניקח את זה למקום שלנו, אין מישהי שאין לה ערך שגוי. אוקיי? אחד לפחות. ויש המון כוח בלזהות מהו. אז זה בעצם הקטגוריות הייחודיות במודל הזה.
ואם אני רוצה שתתני דוגמה, אבל בהיבט של מקומות עבודה על ערך שגוי?
בטח. אז אני אתן דוגמה אולי מארגון שליוויתי לא מזמן, שהייתי איתם בסדנה של תכנון, והגענו לשאלה הזאת. והתחלנו לרשום את הערכים, והצוות, מישהו מהצוות, אולי המנכ״ל, אני כבר לא זוכרת, אמר, הערך של עבודת צוות, בערכי ליבה. וממש אני, ברח לי צחוק, פרצתי רגע באיזשהו צחוק, בתגובה, והיה שקט בחדר, והם כולם ככה הסתכלו עליי, זאת אומרת, למה אני, מה קרה? ואני חייכתי ואמרתי, אין לי ספק שאתם שואפים לזה מאוד, זה משהו שהוא חשוב לכם, לא סתם אמרת את זה, ואתם מדברים על זה המון ביום תכנון הזה. כרגע אתם הארגון שאולי הכי רחוק מעבודת צוות שאני מכירה, וזה בסדר. לא, אתם מוכנים לעבוד כנראה מאוד קשה כדי שזה יהיה ערך ליבה בעוד שנה כשניפגש, זה יגדיר מי שאתם, כי אתם גם מבינים בצורה יפה שאתם לא תשיגו את האסטרטגיה בלי זה. והתוכנית שאנחנו מתכננים היא לא תעמוד, היא לא תחזיק מים. אבל כרגע זה עדיין לא מי שאתם, ובואו נהיה כנים עם זה רגע. והם גם צחקו, ומשם המשכנו לעבוד, ובנינו את זה, ועד היום זה משהו שהוא הוא נשאר כזיכרון ארגוני, והם היום כבר צוות נהדר. ועצם ההנחכה של זה היא הייתה Game Changer. שאני וואו, חושבת ממש. שבמודלים אחרים היינו פשוט רושמים את זה.
כן, וממשיכים הלאה.
כן, זה היה עולה ללוח.
אנחנו כבר בצוות והכל בסדר.
כן, וזה חשוב לנו.
כן.
אז אם זה חשוב לנו, זה ליבה. לא כל מה שחשוב לנו, לצערנו, הוא כבר ליבה. אחרת לא היו לנו שאיפות בחיים.
כן, אחרת לא היינו יושבות פה לישיבת אסטרטגיה.
בדיוק. הכל היה כבר מובן מאליו.
כן.
בדיוק.
אוקיי, שאלה שלישית.
כן.
מה אני עושה?
מה אני עושה? אוקיי, אז זאת שאלה שהמהות שלה היא אחרי שבעצם הבנו מה הייעוד שלי שאני רוצה לממש, ומה הערכים שחשובים לי בדרך, מה אני עושה כדי להגיע אליו. והיופי בשאלה הזאת זה ההגדרה שלה במודל שאומרת, התשובה צריכה להיות פשוטה, במידה כזאת שגם אם היית מתיישבת היום עם סבתא רבתא שלך, ומסבירה לה אותה, הייתה מבינה.
כן, או כמו שאומרים להסביר לילד בן 5.
בדיוק. והמהות שממש שמתוארת שהיא יפה, זה לא שהיית מסבירה לילד בן 5 והוא מהנהן, ואומר לך, איזה יופי, ולא מבין כלום, ולך הלאה.
אלא מבקשת רפלקציה כדי לראות שבאמת הוא הבין.
כן, וגם רואה את הרפלקציה שהוא היה מגיב, ואומר, אז זה מה שאת עושה? וואו, ושואל אותך שאלת המשך מעניינת שהוא מראה שהוא הבין.
אני ניסיתי את הדבר הזה עם הבת שלי, שהייתה אז באמת בת 5, ניסיתי להסביר לה מה אני עושה בדוקטורט.
אוקיי.
וזה הצליח.
יפה.
כן, כן, והייתי מאוד מרוצה מעצמי ש...
בצדק. כן. כי זה אומר שגם לך היה נורא ברור מה את עושה בדוקטורט.
כן.
והיה לך ברור מה המהות של הדוקטורט, כן? לא מה רשימת המשימות שלו. ולא באיזה שלב את בו עכשיו, ולא הפרטי הפרטים.
הכותרת המדעית שלו באנגלית.
בדיוק, וגם לא פרטי הפרטים שלו, שאני לעולם לא אוכל להבין כשתסבירי לי אותם, המהות שלו. וזה המטרה בשאלה, זאת אומרת, כי אחרת אפשר לשאול, אוקיי, אבל למה זה כל כך חשוב, שאני אוכל להסביר לסבתא שלי מה אני עושה, עם כל הכבוד. אני חושבת שבעולם שלנו, השאלה הזאת, היא באה לזקק את המהות, אוקיי, מתוך הטייטלים, תפקידים, תחומי אחריות, הניסיון והרזומה העשיר שכבר צברנו, גם המקצועי וגם האישי, זה לא חייב להיות בעבודה, כן? גם בחיים האישיים שלנו כבר צברנו כברת דרך שיש בה המון על מה לספר. אבל יש בה איזושהי מהות, bottom line, של מה שאנחנו עושים בעולם שהיא החשובה. ואני אתן אולי דוגמה במובן של הרבה פעמים לי יוצא ללוות או לייעץ למנהלות שפונות אליי בצומת של שינוי קריירה או בחירת תפקיד חדש. או הזדמנות להגיש לתפקיד חדש בתוך הארגון. והן מספרות שהן הולכות קצת לאיבוד בתוך כל השיקולים, כן? הטייטל, הבחירות, הקולגות, האומס שיהיה,
מגוון של
הדרישות, השעות, התוכן, התפקידים, מלא מלא דברים בצדק. ולפעמים אני יוצרת אותם ואני אומרת, רגע, מה המהות של התפקיד החדש? מה תעשי בו? 95% מהזמן, ואני מאתגרת אותן ואותי, להגיד את זה בשלוש מילים, או במשפט. זאת אומרת, אנחנו מבלות שם זמן להמשיג את זה, ממה שהן יודעות, זה כמובן משהו חדש. ואז אחרי שאנחנו עושות את זה, אני שואלת אותן, זה מה שאת רוצה לעשות? לא בביקורת, או בשיפוטיות, בסקרנות. אם זה מה שתעשי 95% מהזמן, במהות של זה, האם תהיה שמחה? האם זה מה שמושך אותך בזה? כי אם נתחבר לזה, אז כבר נוכל להתמודד עם כל השיקולים שציינו קודם. הפוליטיקה הארגונית שאולי תבוא, או הבחירות והאחריות שזה מתלווה לזה, או הוויתורים, יש הרבה שיקולים. אבל אם המהות תהיה ברורה, הבחירה גם תהיה ברורה. וככה גם לארגון, ארגון שיודע מה הוא עושה בעולם, באופן מזוקק, אז יש לו בהירות אסטרטגית גם על מה הוא לא עושה. ואיך העשייה הזאת היא, במהותה היא הליבה, שמסביבה אחרי זה יש הרבה שיקולים, יש שינויים ויש מציאות מורכבת, אז זה נותן את אותה מידה של בהירות בעצם.
את יודעת, המחשבה שעולה לי, אני לא יודעת אם זה קשור, תגידי לי, הייתה לנו איזו מחשבה לעשות שנה טיול בחול, כל המשפחה, והתחלנו ככה לגלגל את זה, ונגיד שמבחינה כלכלית זה מסתדר, אבל הדבר שעצר אותי מלזרום עם הדבר הזה, זה ההבנה שצריך שתהיה איזושהי מסגרת לילדים, ומי שיהיה אחראי על המסגרת הזו, זאת אני, ולזה אני לא מוכנה.
אוקיי.
ולכן התוכנית הזאת ירדה מהפרק לגמרי, וזה בעצם, אני חושבת שזה קשור למה שאת אומרת, כי המהות של הטיול הזה, אוקיי, טיול וחופש, וזה, אבל המהות היא, המהות שלי כאימא, אני חושבת, זה לדאוג שלילדים שלי תהיה מסגרת, לא בכך בית ספר לימודים, לא בקטע הזה, אלא בקטע של איזושהי מסגרת שתחזיק אותם, ואם זה עליי, אז לא.
נכון, זה לא מתאים לך.
כן.
ובעצם זיקקת שם את המהות של הבחירה עבורך, וזה כן. אפשר לך, אני חושבת, לעשות את הבחירה שכנראה הייתה הנכונה,
כן.
למה שרצית, לגמרי, ואני חושבת שבאותה מידה, יכלת ללכת רק לשיקולים של רגע, האם יש לנו כסף, האם יש את הפנאי, איך נוציא אותם מהלימודים, מה אני אעשה עם הדוקטורט, כן, להשלכות של זה, ומתוך שם להחליט בעד ונגד אפשרויות ולזרום, אבל לאו דווקא זה היה מתחבר למהות של מה שאת רוצה בטיול הזה.
או אפילו בדיוק הפוך.
או במהות שלך, או בדיוק הפוך. כן. היית מוצאת את עצמך בבחירה של טיול שיש בך בו בעצם איזה שהם תפקידים או תחומים שאת לקחת על עצמך שאת לא רוצה.
כן.
וזה בדיוק העניין. אני חושבת שגם ברמה האישית, כשנפגשנו ואמרת לי, אוקיי, איך אני אציג אותך? ואמרתי לך, יועצת ניהולית לארגונים ללא מטרת רווח. Mm-hmm. זהו, אני לא יודעת כמה מילים היו שם, בדרך כלל זה שלוש, אבל כן. אולי הסברנו מה זה ארגונים ללא מטרת רווח, זה התארך לחמש.
כן.
לקח לי הרבה שנים לזקק שזה מה שאני עושה בעולם. עכשיו אני יכולה לעשות את זה במיליון דרכים, ואני גם משנה את איך שאני עושה את זה, mm-hmm. אני, בשביל העניין שלי, ההתפתחות שלי, אני מוסיפה לזה שירותים, אבל במהות זה מה שאני עושה בעולם, וגם זה עוזר לי להבין מה אני לא עושה. זאת אומרת, אני לא עושה ייעוץ ניהולי לעסקים. כי זה לא הפשן שלי. אין לי שם את החיבור לייעוד ולמטרה, אז זה גם עוזר לי להבין מה אני לא אעשה. ובחיים, אני חושבת היום, זה כמעט יותר חשוב ממה
וואו,
נעשה.
וואו, ממש.
זה מה אנחנו לא עושות.
כן.
והמהות היא, של העשייה היא עוזרת לזקק את זה בעצם.
ממש. ואם אני אקח את זה רגע הביתה ולמגדר מה לעשות, אז אם לי חשוב שיהיה אוכל חם בבית, אז בהכרח משהו אחר יצטרך לרדת, ואני לא אעשה אותו, אז למשל, אני לא מנקה, והמון שנים לא הייתה מנקה, ופשוט הבית היה באיזה מצב, את יודעת,
כן.
איזשהו מצב, וזאת בחירה, ואם את מבינה שזאת בחירה,
נכון.
אז גם הייתי בסדר עם זה.
נכון, ובחרת כן לעשות את מה שהכי חשוב כן. לך שמה, בנושא למשל של האוכל והאזנה, שאת לא רוצית לוותר עליו, ובנית סביבו, לעומת שיכול להיות מצב אחר, אם, לא היית, אם זה לא היה ברור לך.
אני אפילו מדברת על השקט הנפשי שלי, כלומר, את יודעת, זה שהבית לא הכי נקי, ואני בסדר עם זה.
נכון.
אם לא הייתי מבינה שזה מתוך בחירה, אז הייתי יכולה תמיד להיות בסטרס מזה, שהבית
נכון.
לא נקי.
נכון.
נהייתה לי כבר בדיחה עם חברה שלפני שהיא באה, אני מנקה את השירותים, כי אצלה יש סטנדרטים אחרים.
כן, יפה, מוכר.
כן.
אז אני חושבת שזה בדיוק העניין, ומה שזה מאפשר זה את הבחירה. זאת אומרת, בלי הזיקוק הזה, אז בעצם לא היית בוחרת, היית
נכון.
מנסה גם וגם.
כן.
להיות בכל זירות
נכון.
העשייה.
ונשארת מתוסכלת, כי אי אפשר.
בדיוק. כשאת מזקקת את זה, אז עשית שם בחירה, ושהיא ברורה לך והיא נכונה לך.
אוקיי, שאלה רביעית. איך אצליח?
אוקיי, אז בעצם השאלה הזאת היא לב ליבה של האסטרטגיה, כי אסטרטגיה מהותה היא תוכנית להצלחה. ובעצם המודל בדרכו שכבר הבנו שהיא מנסה להיות פשוטה וממקדת, אומר שאנחנו בשביל לבנות אסטרטגיה, צריכים בעצם לזהות שלושה עוגנים אסטרטגיים עבורנו. לפני התוכניות ולפני הפירוט מה נעשה איתם, קודם כל לזהות מים. הרעיון בעוגנים האלה זה בעצם איך נעשה את הדברים, אוקיי? אם עד עכשיו דיברנו על מה אנחנו עושות, עכשיו זה איך נעשה את זה. והמהות שם אומרת שבעצם העוגנים האלה, הם משמשים לנו איזשהו פילטר לכל קבלת החלטות שלנו, גם ארגונית וגם אישית, שעוזרת לנו להבין האם מה שאנחנו עומדות לבחור תואם את האסטרטגיה שלנו או לא. אני אתן אולי איזושהי דוגמה
כן,
שלהסביר,
כי זה קצת מרגיש
גבוה מדי. אז למשל, עוגן מסוים שלי יכול להיות, שאני רוצה להיות גם אימא נוכחת וגם בעלת עסק מצליח. אוקיי? זה עוגן בשבילי. שני הדברים האלה, אני רוצה שהם שניהם יהיו חלק מהותי מהאסטרטגיית חיים שלי. מה הופך את זה לעוגן? זה בעצם אמור לסייע לי להבהיר הרבה מאוד מהבחירות שאני אעשה בדרך, אוקיי? אם זה עוגן עבורי, אז כנראה שאני אעשה בחירות כמו למשל, אני לא ארשום את הילדים שלי לצהרון, אולי, כי אני ארצה איתם את זמן האיכות בצהריים. אני אקח כמות פרויקטים שהיא נכונה לי, והיא מדויקת לי מבחינת הדברים שחשוב לי לעשות בעסק, אבל שהיא לא מעבר לקפסיטי האמיתי שיש לי
כן.
לקחת פרויקטים.
כן.
כדי שישאר לי גם אפשרות להיות נוכחת כאימא ולחלק את הזמן שלי.
אז בעצם את אומרת, כל פעם כשיש לי הצעה לאיזשהו פרויקט, אני שנייה חוזרת ומסתכלת על העוגן הזה, ובוחנת את הבחירה הזאת לפי זה.
בדיוק. עכשיו, מה קורה? כשאני בוחרת להתעלם מהעוגן הזה, אז אני הולכת
לוקחת עוד ועוד ועוד.
בדיוק, זה כן. יכול, אני יכולה לתת את הדוגמה על עצמי, כשיש לי תקופות שאני כן נמשכת להזדמנויות של עשייה בתוך העסק שלי, שאני רוצה לא לוותר עליהם, ואני לוקחת בדיוק כמו שעכשיו תיארת, גם עם התנועת יד, עוד ועוד ועוד, אז אני מביאה את עצמי למצב שאני בעצם מתעלמת מהאורגן הזה שלי. ואז מה קורה אצלי ברמה האישית? או שאני נהיית אימא לחוצה, כי אני בעצם מסתי פרויקטים על עצמי, ואני בסטרס של איך אני אעמוד בהם. או שהפרויקטים זולגים לתוך הזמן שאני החלטתי שאני אהיה בו אימא נוכחת, ובעצם בזמן הזה אני בעבודה או ככה משלימה אותה. ובעצם אני כבר לא מצליחה להיות נאמנה לעוגן שקבעתי לעצמי.
כן, לא לזה ולא לזה.
נכון, ואני בדרך כלל או בסטרס, או בתסכול, או באכזבה, או בעוד כל מיני רגשות שאני יכולה לציין.
או גם וגם.
בדיוק, למה לא?
כן, לפסיכולוגית שלי יש שם בשביל זה, היא קוראת לזה, הכנסת עוד עז.
יפה, בדיוק. אז באיזושהי מידה, גם אם אני עושה את זה במודעות, זה לא מספיק. זאת אומרת, לפעמים אני עושה את זה בידיעה שזה מה שזה הולך להיות, זה לא מציל את האסטרטגיה. זאת אומרת, אולי אני יודעת שאני הולכת לשנות אותה או לפגוע בה, האם זה משנה את התחושה ואת התסכול ואת התוצאות? לא.
לא.
אז המודעות היא לא מספיקה. מה שמספיק, או מה שבעצם אולי נכון שם, זה להשתמש במילה עוגן, וממש
לפעול לאורו.
לזה, לפעול לאורו ולבחור דרכו.
אני רוצה עוד דוגמה לעוגן.
אוקיי, אז עוד עוגן שיכול להיות, זה שאני משמרת לי זמן של פנאי, או זמן שמוקדש רק לעצמי. שזה משהו שהוא לא חדש לנו, אני חושבת שאנחנו שומעות אותו בכל מיני תוכניות של העצמה נשית, או של פיתוח אישי. אני לא אהיה הראשונה שמציעה שזה יהיה עוגן בחיים שלנו, נכון?
זה גם משהו שאני חושבת, כל אחת מרגישה אותו, פשוט זה איכשהו נדחק תמיד לאחורה של ה...
נכון. אז אני חושבת ששוב מה שאולי חזק במודל הזה, זה בהגדרה של זה כעוגן, באסטרטגיית חיים שלי, שכמו שאמרנו קודם, היא לא נפרדת לתחומי חיים, יש לי אסטרטגיה אחת, לכל תחומי החיים שלי גם יחד, והאסטרטגיה שלי אומרת ש... העוגן הזה הוא שם, ואני מאמינה בו כעוגן שרק אם אני אשמר אותו, אני אוכל להצליח בכל זירות החיים שלי, גם המקצועיות וגם המשפחתיות וגם האחרות שלי. הכוח לקרוא לו עוגן הוא שכשיהיו הזדמנויות לדחוק אותו הצידה כמו שאמרת, אני אפתח מודעות להכריח את עצמי לקבל את ההחלטה דרכו, ולא במעקף או בהתעלמות ממנו. ובעצם להגיד רגע, אם ההחלטה הזאת הולכת לאפשר לי להישאר נאמנה לעוגן, שהחלטתי ש... X מהזמן היומי שלי הוא מוקדש לעצמי. עוד לא, ומה המשמעות של זה עבורי. אז זה אולי דוגמה לעוגן נוסף, שהוא, אני חושבת שעוגן חמקמק, כמו שאמרת, שנוטה לברוח לרבות או רבים מאיתנו, ויכול להיות שבהגדרה הזאת יהיה לו איזשהו כוח אחר של להנחיח אותו, ולשמר אותו.
אוקיי, וברמה הארגונית?
אז ברמה הארגונית זה יכול להיות בכל מיני אופנים של איך הארגון עובד. למשל, ארגון יכול להחליט שעוגן משמעותי בשבילו, זה להיות נדבך, שיהיה לו איזשהו אלמנט תמיד קהילתי בצורת העשייה שלו. זאת אומרת שמעבר לשורת הרווח ולהצלחה האסטרטגית, יש מבחינתם גם מדד נוסף להצלחה, שהוא, שמהווים איזשהו, אני יכולה להגיד אולי, הב קהילתי עבור הקהילה שבה הם פועלים. וזה נשמע כמו עוגן רך כזה, זאת אומרת, nice to have, או האחריות התאגידית שלהם.
נכון.
אבל אם הוא עוגן, אז זה אומר שהוא נכנס לכל ההחלטות האסטרטגיות שלהם, גם התקציביות, של איך שהם יחלקו את התקציב.
גם השיווקיות.
גם השיווקיות, וגם המהותיות במובן הזה של, למשל, העוגן הזה הוא קיים במודל של, שמתואר בספר, אצל חנות לדברי ספורט, אוקיי? שזה
כן,
ממש...
אני קראתי את הדוגמה הזאת, תגידי אותה.
אז שזה לא עוגן טיפוסי,
נכון.
אם חברה לציוד ספורט צריכה לבחור שלושה עוגנים בלבד, לאסטרטגיה העסקית שלה, שזה בחירה מאוד
קשה.
ממוקדת, תחרות
כן.
קשה, רק שלושה עוגנים. שאחד מהם יהיה להיות הב קהילתי. עכשיו, מה זה אומר עבורם? זה אומר שעסקית הם רוצים להיות ייחודיים, שהבידול שלהם יהיה, שהקהילה יודעת לבוא אליהם ובעצם להתאסף אצלם, וליהנות מאיזשהו מרחב שהם נותנים להם קהילתי, שמחבר אותם אליהם כמותג וכמקום משמעותי בקהילה. הם נותנים דברים מסוימים בעלות, כמו גישה לאתרי סקי או לדברים שיש להם שם בסביבה, לחברי הקהילה שנותן לאנשים תחושה טובה וגם מחבר אותם אליהם, ואת הרווח עושים את תחומים אחרים. זה ממש מכתיב את ההחלטות העסקיות שלהם, את הזהות שחשוב להם שתהיה להם, וזו דוגמה יפה, כי זה מאוד לא מובן מאליו. חנות לידם, שהיא אולי פרנצ'ייז של דברי ספורט שיש אותו בכל ארצות הברית, זה לא יהיה עוגן שלהם, זה גם לא יהיה מה שהם יציעו, והם יצליחו בדרך אחרת.
כן.
ואני חושבת שזה אולי מביא אותנו לערך האמיתי של העוגנים האלה. הם יוצרים בידול כשזה חברה, והם יוצרים את הייחודיות של החיים שלך כשזה את. מה זאת אומרת? לכל אחת יש איזשהו ייעוד שהיא קבעה לעצמה, וערכים שחשובים לה, ועוגנים שהיא בחרה, ו... זה לא יחזור על עצמו. לי ולך, אף פעם הם לא יהיו בדיוק אותו, השילוב הזה הוא אף פעם לא יהיה בדיוק אותו דבר. זה מה שהופך אותך למי שאת, די ייחודית בעולם, ובונה לך אסטרטגיה מסוימת משלך להצלחה. אני חושבת שיש בזה משהו שהוא מאוד מעצים, כי לפעמים על נושאים יומיומיים, כמו שאמרת, יותר אישיים, משפחתיים, של אינדיבידואלים, אנחנו לא רואות בזה משהו ייחודי או ייעודי, כמו הקריירה או כמו עשייה החוצה, אבל התפיסה הזאת בעצם אומרת, כן, גם לבחירות האלה זה בונה איזשהו מהלך חיים ובחירות, שהם יולידו משהו ייחודי שהוא הוא יהיה רק שלך, והוא יביא לדברים שאף אחד אחר לא הולך לייצר במובן הזה. במובן העסקי או הארגוני, אז זה, הדוגמה אולי שהכי ממחישה את זה, זה יכולות להיות 15 עמותות שונות שעובדות כדי להפסיק את הרעב באפריקה. יש להם אותו ייעוד. לכל אחת יהיו ערכים אולי קצת שונים, זה בטוח, באישיות הארגונית, ולכל אחת יהיה אסטרטגיה שונה לחלוטין, איך הן בעצם מממשות את הייעוד הזה, ופותרות את בעיית הרעב, בהתאם לעוגנים האסטרטגיים שהם קבעו, של איך הם פועלים כארגון, והעולם צריך את כולה, את כל ה-15 האלה, בשביל לפתור את הבעיה הזאת.
ויכול להשתמש בעוד גם.
בדיוק.
אוקיי, שאלה החמישית, מה הכי חשוב כרגע?
אוקיי, אז השאלה הזאת היא בעצם, מטרה שלה זה לקחת אולי את האסטרטגיה, שהיא עד עכשיו הייתה ברמה הרבה יותר ארוכת טווח, וגבוהה, כן? ייעוד החיים שלי והערכים שחשובים לי ומה אני עושה בעשייה שלי בעולם ואיך אני אצליח בזה לכאן ועכשיו. ואומרת בעצם מה הכי חשוב בתוך האסטרטגיה הזאת כדי להתקדם בה בחצי שנה הקרובה. והדרך שזה נשאל במודל זה אם היית יכולה להשיג רק דבר אחד בחצי שנה הקרובה, מה הוא היה? מה הוא היה צריך להיות או מה הכי חשוב לך? אם קודם עוד היה לנו את הפריבילגיה שיש
שלושה
עוגנים, או יש נגיד חמישה ערכים, כן, יש יותר ויותר, פה יש דבר אחד.
אוקיי.
המטרה בזה היא בעצם ליצור תיעדוף, מתוך תפיסה ומשפט יפה במודל שאומר, If everything is important, nothing is important. כן, אם הכל חשוב, אז אולי בעצם שום דבר לא חשוב.
זה די גאוני.
נכון? יש בזה משהו מאוד מאוד, מאוד יפה, גם לארגון, שאם הוא מנסה לעשות את הכל בבת אחת, והכל חשוב בו, אז נוצרת סביבה ארגונית של דחיפות, של כיבוי שריפות, של לחצים, של ניסיון להספקים שהם לא מציאותיים.
כן, וזה גם מאוד מאוד מתסכל, כי אם הכל מאוד 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 דחוף, ואז את מגיעה למחר, ופתאום זה כבר לא מעניין, אז את קצת מרגישה מרומה, כאילו רגע, אבל אתמול זה היה דחוף, אז מה כאילו...
נכון.
ואז את כבר לא יודעת להבדיל בין מה דחוף באמת למה לא.
נכון, והמוטיבציה שלך מתחילה להישחק, כן. כי בעצם את מרגישה שזה לא כך משנה, אם נכון. תעשי את זה בדחיפות, או תעשי כן. את זה על פני שנה,
או לא תעשי את זה.
או לא תעשי את זה בכלל. גם ברמה האישית יש לזה משמעות דומה. זאת אומרת, אנחנו נטיש את עצמנו, או נתסכל את עצמנו, או נאכזב את עצמנו, אם לא נתעדף. וגם לא נשיג בעצם. השאלה הזאת היא, אם קודם אמרנו שהדברים נשמעים קצת גבוהים, זאת שאלה מדידה. פה היא אולי כן מתחברת למודלים אחרים כן. שדיברנו קודם, שהם נורא נוטים להיות מאוד מדידים. כאן, כשאנחנו מגדירות מה הכי חשוב לנו בחצי שנה הקרובה, הכוונה היא למשהו שאת מאמינה שאת תצליחי להשיג אותו תוך חצי שנה, ועוד חצי שנה כשאני ואת ניפגש, כבר תהיה מטרה חדשה, כי השגת אותה והתקדמת. וככה תתקדמי לאט לאט למטרה הגדולה שאת הצבת לעצמך. במובן הזה, למשל, אפשר לתת דוגמה, אם אני אמרתי קודם שהייעוד שלי באיזושהי מידה הוא לעזור לאחרים לממש את הייעוד שלהם, חלק מהדרך שאני עושה את זה היא באמצעות הכשרות וכלים מקצועיים שאני רוכשת לאורך הדרך כדי לעשות את זה מקצועית, לא רק מהניסיון שלי. כן. אם אני הגדרתי לעצמי שבחצי שנה הקרובה אני רוצה לעבור הכשרה, נאמר בתור מאמנת אישית, executive coach, ושאני, היא תיקח לי כחצי שנה של הכשרה. ושמתי את זה כמטרה הכי חשובה בחצי שנה הקרובה כדי לקדם אותי אל היעד הזה שאני שמתי לעצמי היותר גדול. זה אמור לעזור לי להתמקד, לתעדף ולהיות ברורה על הרבה בחירות מסביב לזה. זאת אומרת, יכול להיות שבחצי שנה הזאת אני אקח פחות פרויקטים מלקוחות, כי אני מתפנה ללימודים, שהם ישרתו אותי בהמשך אחר.
כן.
יכול להיות שאני עושה שיחה עם הילדים שלי, ואני מסבירה להם שיום בשבוע אני לא נמצאת עד הלילה, כי אני בלימודים. אבל אני גם יודעת להסביר שזה חצי שנה, זה זמני, זה יושג, ואני מתקדמת הלאה. יכול להיות שאני אבקש עזרה מסוימת, שאני צריכה לאותו יום מהסביבה שלי, שהיא למטרה שעכשיו הגדרתי שהיא הכי חשובה לי בחצי שנה הקרובה. יש בזה משהו שהוא מכתיב הרבה מאוד מהבחירות שלי ומההחלטות שלי, וגם מהבקשות שלי מהסביבה.
כן.
וזה הערך בעצם בתיעדוף הזה.
בעצם זה לא רק התיעדוף, אלא זה להגיד את זה בכל רם, ולא רק אני מבינה את זה, אלא גם לשתף את הסביבה, כמו שאת אומרת.
נכון. וזה מתחבר אולי גם לדוגמה שאת אמרת קודם, שאם אני יודעת שהכי חשוב לי שהאוכל בבית הוא ההזנה, אז פר הגדרה, אני החלטתי שדברים אחרים, כמו הניקיון פחות חשובים לי, אני לא מנסה לעשות את כולם, they're not all important. אחד מהם הוא הכי חשוב לי, ואחרים פחות חשובים לי. וככה אני בוחרת לראות את זה, להרגיש עם זה בנוח, וגם לנהל את ההחלטות שלי. וזה נותן לנו הרבה מאוד התקדמות לעבר האסטרטגיה. כי אם היא נשארת כמובן רק ברמת המטרת על שלנו, או הערכים שלנו, קשה לנו להבין, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה עכשיו בטווחי הזמן של היום-יום שלי?
בעצם את נתת פה שם עכשיו כשאני חושבת על זה לצורת התנהלות שלי בחיים, יש לי משפט שאני אומרת הרבה לחברות, אי אפשר להילחם בהכל בבת אחת.
נכון.
את יודעת, תמיד השיחות האלה על משקל ועל ספורט ועל אי אפשר הכל ביחד. אם אני עכשיו נאבקת במרכאות, כן, או לקחתי איזה קורס ואני משקיעה בו, אז אוקיי, אז אני עכשיו כל האנרגיה שלי שם, כל האנרגיה הפנויה שלי שם, ואני, זה יהיה אולי קצת שאפתני מדי ונידון מראש לי כישלון להגיד, אוקיי, אני אלחם גם בזה,
נכון.
וגם ב...
נכון, בדיוק. ואני חושבת שהקבועי זמן האלה, ושהידיעה שאת הולכת להשיג את המטרה הזאת, ואז להתקדם לבאה, גם מאפשרת לך להגיד, אוקיי, אני נלחמת בזירה הזאת כרגע.
ומשחררת רגע את האחרות, אבל אני יודעת שאני אגיע.
שאני הולכת לחזור אליהם. מאשר, אולי, כשאין לנו תוכנית בכלל, קשה לנו לשחרר, כי את אומרת, רגע,
כן, כי אני חייבת בהכל להילחם עכשיו.
בדיוק, או אני לא יודעת, או אני מרגישה שוויתרתי להילחם בזה לגמרי, וזה, והסדר כאן, אני חושבת, או ההחלטה לפרוס את זה, היא נותנת איזושהי תחושת שליטה.
אוקיי, אז אנחנו בשאלה האחרונה. מי עושה מה?
אז השאלה הזאת, כמובן שברמה הארגונית, היא יותר מובנת מאליה. כי ארגון, כי הגדרתו, כן, יש בו צוות, נכון. ועובדים, והנהלה, והנהלה בחירה, ותפקידים, וחלוקת אחריות, גם אם היא לא מספיק לפעמים טובה או ברורה, אבל היא קיימת.
נכון.
ואנחנו מניחים שאם יש לארגון אסטרטגיה, אז גם תעלה השאלה מי עושה מה. ברמה האישית אולי זה קצת פחות ברור לנו, אז נגיד שגם ברמה הארגונית זה לא תמיד ברור, כן? אנחנו מכירים הרבה ארגונים שבעצם בשלב של ליישם את האסטרטגיה ולבצע אותה יש הרבה אי בהירות, כן? כפילויות של תפקידים או
ההפך. או תפקיד שפתאום אין אף אחד שאחרי.
בדיוק, ומצב שבעצם יש הרבה בזבוז אנרגיה או אי בהירות ותסכולים, וכי אנחנו לא מתעכבים רגע על השלב הזה של באמת לחלק את העבודה, או להבין איזה עבודה נעשה במשותף ומדוע, ולסדר אותה. אז זה ברמה הארגונית, יש לזה הרבה מאוד ערך כשאנחנו באים להטמיע אסטרטגיה, בטח אם היא משמעותית של שינוי ארגוני. ברמה האישית היינו יכולות להגיד, רגע, אבל זה אסטרטגיה שלי עם עצמי, אני עושה את הכל, לא סתכלת, אנחנו דוברות פה.
ממש בדיוק המילים שחלפו לי בראש.
אז על מה אני מדברת? זאת אומרת, השאלה, אני לא הוריד את השאלה מהמודל, והתקדמה הלאה. אני חושבת שבאיזושהי מידה, בשביל באמת לממש את הייעוד שלנו בחיים, הרי על זה אנחנו מדברות, זה לא מתכון רק למשהו מאוד חד פעמי או יומיומי, אנחנו לא יכולות לעשות את זה בלי צוות. כן, זה לא יקרה בריק לבד, כן. אנחנו, אלא אם כן, האסטרטגיה שלנו, או צורת החיים שלנו, היא באמת מאוד מאוד
כן, סוליסטית.
עצמאית. היא עלי בודד, היא בנוודות, לא יודעת, אינדיבידואלית בעולם, יש אסטרטגיות נכון. שהן אולי מאוד אישיות, נטען שגם שם יהיו את הרגעים שנצטרך גורמים מסביבנו, בטח ובטח בחיים הרגילים שלנו. והצוות הזה, אני חושבת שמה שמעניין הוא שהוא הרבה יותר מגוון מאשר בעבודה, כן? זאת אומרת, הצוות הזה הוא יכול להיות הילדים שלי, הוא יכול להיות הבן זוג שלי או הבת זוג שלי, הוא יכול להיות, כן, העובדים או הצוות שלי או אנשים שאני עובדת איתם בזירה המקצועית שלי.
יכול להיות גם חברות.
בדיוק. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד זירות של מי עושה מה. אני חושבת שבחיים האישיים אנחנו הרבה פחות פורמליים, אז אנחנו פחות עוצרות לחלוקת אחריות, כן? החיים זורמים וקורים. ויש שם הרבה יותר משמעות, כשאנחנו מטוות אסטרטגיה, למי עושה מה. זאת אומרת, מה אני רוצה לבקש בחלוקת אחריות עם הבן זוג שלי, בשביל שכל אחד מאיתנו יוכל לממש את הייעוד שלו ואת האסטרטגיה שלו. איזה אחריות אני מבקשת מהילדים שלי לקחת על תחומים מסוימים, כדי שאני אהיה פנויה לעשות עבורם ועבור התחומים האחרים שלי את הייעוד כמו שהחלטתי. ואיזה אחריות, איזה חלוקת אחריות אני עושה עם עצמי, במה אני לוקחת אחריות ומה אני לא לוקחת אחריות. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אבל יש ערך לשאלה. היא לא רלוונטית כשזה האסטרטגיה האישית שלנו.
לגמרי. בעצם את מובילה אותי עכשיו לתכלס. אם אני עובדת בחברה, אז יש ישיבת אסטרטגיה פעם בשנה או פעם בשנתיים, או לא יודעת, והגדירו שיש ישיבה, אז אני מן הסתם באה ויושבת שם.
כן.
אבל אם אני בבית, אז איך אני עושה את זה תכלס, את כל מה שדיברנו עכשיו?
אוקיי, אז אני אגיד רק במשפט שגם כשאת בארגון זה לא מובן מאליו. ברוב הפעמים כשאני מגיעה להנחות תהליך ייעוץ אסטרטגי בעמותה או בארגון, התגובה המיידית היא תגובה של ייאוש, או של או של הנחתי, או של been there done that.
כן.
כן, זאת אומרת, גם בארגונים זה מרגיש כמו תהליך סבוך, מורכב, ארוך, שלא לגמרי ברור לי.
שאין לו תוחלת בעצם.
אין לו תוחלת, או שלפחות החלק שלי בו לא ברור לי. ומדמיינים אותו שהוא ייגמר במצגת של 200 שקפים, בסגנון חברות ייעוץ גדולות ובינלאומיות, שלא יעשה איתן דבר. זאת אומרת, כשתיגמר המצגת, הם יתויקו למגירה.
אחר כבוד, כן.
כן. אז גם בארגונים, אני חושבת שהערך של המודל הזה נובע מכך שבעצם הוא אמור להסתכם בפלייבוק, כך הוא נקרא במודל, של עמוד אחד. זאת אומרת, התשובה לכל אחת מהשאלות אמורה להיות כל כך ברורה,
וואו.
שאפשר לסכם את זה בעמוד, שהוא יהיה מונח על שולחן המנכ״לית או המנכ״ל וצוות ההנהלה, ויוכל לשמש אותם יומיומית לקבלת החלטות. זה לא מה השאיפה.
אני לא חושבת שהיה מסמך של עמוד אחד באף, כאילו, את יודעת, סיכום ישיבה, בטח לא ישיבת אסטרטגיה.
שנראה ככה.
כן, שתומצם לעמוד אחד.
נכון. אז הרבה פעמים כשמבלבלים את זה, או שואלים, מוודאים איתי שזה לא במקום תוכנית עבודה, כן? זאת אומרת, יש כמובן מאחורי המסמך הזה, מסמכים יותר מפורטים, ושיורדים לפרטים, אבל מה שקורה הרבה פעמים זה שיש את המסמכים האלו ואין את העמוד האחד,
כן.
שהוא החסר. וזה באמת אתגר, זה רף גבוה גם לארגון שהמודל הזה מציב, שיהיה את אותו דף אחד, כמו שאמרת, שהרבה פעמים אין אותו. עכשיו ברמה האישית, כמו שאמרת, שאין אפילו את אותה ישיבה שתזמן את זה, לא משנה אם אלו התגובות או אלו הציפיות, וקשה להגיע לזה בארגון, אבל לפחות יש את הסטינג. ברמה האישית אנחנו צריכות ליצור אותו. אני חושבת שהדרך לעשות את זה היא בעצם דורשת בעיקר ממי שעושה את זה, קודם כל לפנות לזה מרחב וזמן, שהוא לא צריך להיות אינסופי, הוא יכול להיות גם שעתיים, או שעה פנויה עם עצמה קודם כל, גם בארגונים שאני ניגשת לעשות את זה, הם מדמיינים שאנחנו נעשה תהליך
שנה.
שהוא יהיה שנה, והוא יהיה אינסוף ישיבות ודיונים, ואני מנסה לזקק את זה ולהסביר להם שאנחנו יכולים, אם אנחנו רציניים, לעשות את זה במספר ישיבות מצומצם. אז עם עצמנו זה יכולה להיות אפילו בהתחלה ישיבה בודדת, שאנחנו בעצם רוצות לתת ככה למאזינות איזשהו דף שבעצם פורט את שש השאלות האלה, וגם קצת מציע איך לגשת אליהם באיזה שאלה או שתיים שמסבירות, ואני חושבת שהדרך היא לשבת רגע עם אותן שאלות, ולנסות לענות עליהן, זה נשמע פשוט, אבל עצם ההחלטה לתת לזה את הפניות, ולעזר בדף עבודה שניתן, היא כבר הצעד הראשון. גם אם לא יהיה לנו את כל התשובות בבת אחת, עצם שאלת השאלות היא כבר סוג של מצפן, כשמסתובבים איתם. אני חושבת שגם אחרי אותה ישיבה עם עצמנו, אם אנחנו רוצות באמת להשתמש בזה, יש ערך לחזור לזה. זאת אומרת, בסוף יום, מתיישבות על הספה וחושבות רגע אחורה על היום הזה, ומה עשיתי? זה קורה לכולנו, אם לא על הספה אז במיטה, ואם לא בסוף יום אז באיזשהו צומת.
כן, ואז אני שואלת את מי בעצם, מה עשיתי שתואם למה שכתבתי, או למה שאני רוצה לעשות, או למה שאני לא רוצה לעשות?
בדיוק, זאת אומרת, האם מה שעשיתי היום היה קשור לייעוד שלי, כשהגדרתי אותו בזמנו באותה ישיבה עם עצמי, וכתבתי שם משהו שהיה נראה לי קרוב מספיק לייעוד. האם איך שהתנהגתי היום היה לפי הערכים שלי? והרגשתי אותם, הרגשתי מחוברת לערכים שלי, או הרגשתי רחוקה מעצמי ורחוקה מאיך שאני רוצה להתנהג. מה הכי חשוב לי כרגע? למה זה הכי חשוב לי? דברים מהסוג הזה, אני חושבת שיש ערך, תת, לשלוף את השאלות האלה, אפילו כתובות לנו בכיס או אותו דף, מקופה לנו באיזשהו מקום שאנחנו יכולות לגשת אליו, גם אם אנחנו לא תמיד מוצאות את מלוא התשובות, עצם האימון של עצמנו לשאול אותם ולהשתמש בהם יומיומית, הוא מה שבונה בסופו של דבר את האסטרטגיה.
אז אנחנו נצרף באמת קישור לדף הזה, ואני רוצה להגיד מהמחשבות שלי, שגם אם ישבתי וכתבתי, אז לא צריך להתייחס את זה כמשהו שכתוב באבן.
נכון.
אלא זה משהו שממש אפשר לחזור אליו ולשנות אותו, אבל עצם העובדה שכמו שאמרת, שהתיישבתי לכתוב, התיישבתי לחשוב אפילו לפני לכתוב, זה בעצם עניין של אחריות אישית, כאילו ההבנה הזאת ש nobody's coming, ואם אני לא יושב ואקדיש לזה את הזמן, אז החיים עלולים פשוט למשוך אותי, לאן ש
אני מאוד מסכימה, ואני חושבת שקצת כמו שאת אמרת לי, כשהתכוננו לפודקאסט ואמרת לי, זה צריך להיות בכיף, או
נכון.
בואי נעשה את זה בכיף ובנחת, ומסגרת לי את זה, זאת אומרת, זה היה לי משמעותי שאמרת לי את זה, כי ככה ניגשתי לזה, ככה ניגשתי להתכונן למה שזמנת אותי להתכונן, ככה ניגשתי לשיחה היום, וזה הפך את זה לחוויה נורא משמעותית וטובה עבורי, אז קודם כל גם תודה על המסגור הזה.
כי באמת אני חושבת שאם זה לא כיף, אז למה לעשות את זה?
נכון.
החיים מלאים, מנחיתים עלייך, את יודעת, כל כך הרבה דברים שהם לא כיפים.
ממש.
אז את מה שאני בוחרת לעשות, אני בוחרת לעשות בכיף.
אז אני ממש לקחתי את זה כשאת הצעת לי את זה, ואני לוקחת את זה עכשיו לכאן. זאת אומרת, שאת אומרת, ואנחנו מזמינות נשים לעשות את זה, אני חושבת שההזמנה לעצמן צריכה להיות לעשות את זה בכיף. זאת אומרת, אם אני תיארתי את התגובה בארגונים, ושאני מנסה להוציא את הארגונים דווקא לדרך שהם התלהבו לצאת אליה, ושנהנה ממנה, כי אני ככה מאמינה שהיא תצא אסטרטגיה טובה, גם כאן אני חושבת שהדרך, או ההזמנה שלנו, לנגשת לזה, זה מסקרנות ומכיף, לא מעונש שאני חייבת, אם אין לי אסטרטגיה, זה אומר שאני הולכת לאיבוד או מפחד,
כן.
אלא מעניין מה אני אפגוש שם, זאת אומרת שאני אנסה לחשוב מה הייעוד שלי, שאני יכולה לחבר אותו בכל הזירות, וכל התפקידים שלי, מה עולה אצלי, שונה לגמרי ממה שיעל אמרה שעולה אצלה, כי אני, זה
כן,
מישהי אחרת.
כן, כל אחת מאיתנו היא פתית שלג.
איזה, זה יהיה מסקרן, זה יהיה כיף, זה יהיה מפתיע, אז... אני חושבת שזאת גם, כשאת שואלת אותי איך כדאי לגשת לזה, אני חושבת שזה, זאת באמת ההזמנה האמיתית.
אז אולי כדאי תמיד שתהיה איזה פחממה בצד, כדי שאת יודעת, בשביל הכיף.
ממש.
יעל, תודה רבה, זה היה ממש פותח עיניים, כי כאילו באמת, כמו שאמרת על המודל, הוא בנוי משאלות שאם את מסתכלת על כל אחד בנפרד, אז היא אולי רגילה כזאת, וכאילו כבר ראינו אותה במקום אחר, אבל השילוב של שש השאלות ביחד הוא, יש בו משהו.
נכון. אני מסכימה גם, אני שמחה שזה גם הרגשת את זה, ותודה רבה על ההזמנה, זה היה ממש כיף לחשוב על זה בהתאמה הזאת, ואני מחכה לשמוע מה יצא מזה למאזינות.
תודה.
תודה לך.